מסכת נזיר, דף נון ג', אמצע עמוד, 9 שורות מלמעלה. אמר רבי לעזר, זקנים הראשונים, מקצתן היו אומרים, חצי קו עצמות וחצי לוג דם לכל. רוב העצמות ורביעית דם לא לכל. ומקצתן היו אומרים, אף רוב העצמות ורביעית דם לכל. בדין שלאחריהם אמרו, חצי קו עצמות וחצי לוג דם לכל. רוב העצמות ורביעית דם לתרומה וקדשים, אבל לא לנזיר ועושה פסח. אומר רבי אליעזר, בדורות הקדמונים נחלקו שתי דעות. חלק מזקנים הראשונים מחכמי ישראל הקדמונים, הם אמרו שאם אדם היה באוהל אחד עם חצי קו עצמות, או חצי לוג של דם של מת, הרי שהאדם הזה נטמע באוהל, והוא טמא לכל העינים כולם, דהיינו, גם לעניין תרומה וקודשים שאסור לאכול, וגם לעניין שאם הוא נזיר עליו גלח את שערו ולהתחיל למנות עם הנזירות מחדש, גם לעניין קורבן פסח, הוא נטמע והוא לא יכול לעשות את קורבן פסח במועדו, צריך לעשות פסח שני לאחר שיתהר. לעומת זה, אם זה היה רק רביעית הדם, הרי שהוא איננו טמא כלל, זה שאומר, רובע הקו או רביעית דם, לא, לכל, כלומר, לכל העינים כולם, איננו טמא. הוא יכול לאכול בתרומה וקודשים, הכל, כי זה לא מטמא באוהל, רובע הקו. לעומת זה, חכמים שחלוקים עליהם היו אומרים, שרביעית דם היא בעצם מטמא כבר לכל העניינים כולם. אבל כל זה היה רק באותו הדור. בדור שלאחריהם באו בדין ואמרו, יש פה דעה אמצעית. אם זה חצי דם, חצי רביעי לוג דם, או חצי קו עצמות של מת, אכן, זה מטמא לכל העינים, גם לתרומה וקודשים, וגם לנזיר וקורבן פסח, שהוא לא יכול, האדם שנטמא בכך, להכיר קורבן פסח במועדו. אבל אם זה רק רובע הדם, או רובע קו עצמות, אז הוא טמא, והוא לא יכול, אכן, לעניין קורבן פסח, הוא יכול לעשות. לעניין נזיר, אינו מגלח את שערו. אבל לאכול תרומה בקודשים, הוא לא יכול לאכול. דעה באמצע, דעה אמצעית. כך הגמרא שואלת, מיכדי, אין הכרעה שלישית מכרעת? אמר ביעקב ברידי, מפי שמועה אמרו, בחגי זכיה ומלאכי. כלומר, אומרת הגמרא, הרי אנחנו רואים שאכן רבי יהודה הנשיא תפס כמו הדעה האמצעית הזו, שהרי בוועלות הוא פסק אכן שברביעית הדם וברוב עקב עצמות כבר אדם טמא, לאכול לאכול תרומה וקודשים. מצד שני כאן לגבי נזיר אנחנו רואים כאן שמפורש שאם זה רק חצי הקו, רק אז הוא מגלח, אבל אם זה רוב עקב אינו מגלח, אז הוא תפס כמו הדעה האמצעית. שואלת הגמרא, הרי יש לנו כלל. מתי אנחנו אומרים הלכה כדברי המכריע? זה רק כאשר בעצם שתי הדעות, גם שתי הדעות הקיצוניות, הם מסבירו בדבריהם שאכן יש מקום לחלק, אלא שלמעשה הם פוסקים אחרת, דהיינו. לו הדעה אחת הייתה אומרת בלשון הזו, חצי קו עצמות וחצי לוג דם לכל. רובע עצמות ורביעית דם, בין בתרומה וקודשים ובין בנזיר ועושה פסח, לא מטמא. מהלשון הזו היינו מבינים שאכן אמנם יש סברה לחלק לגבי רובע הקו בין תרומה וקודשים לבין נזיר ועושה פסח, למעשה הם החליטו שאין לחלק. וגם הדעה השנייה, אילו הייתה אומרת כך, רובע הדם ורובע הקו עצמות, הרי בין נזיר ועושה פסח ובין לגבי תרומה וקודשים, תמה לכל. מבינים מדבריהם שהיה מקום לחלק בסברה, למעשה הם הכריחו שתמה. אז באופן שכזה, אני אומר, באה דעה השלישית ואומרת, בחלק מהדברים נפסוק כמוך, חלק מהדברים כמו הדעה השנייה, זה נקרא הכרעה. אבל כאשר שני הצדדים, כל אחד הוא אומר שלפי דעתי אני לא רואה שום הבדל בין תרומה וקודשים לבין נזיר ועושה פסח. הם אומרים ככה, הדעה הראשונה אמרה, רביעית דם, לא, לכל העינים, בעיניהם הכל זה דבר שווה. הדעה השנייה אומרת, רביעית דם, רוב העקב, תמה לכל. באה הדעה השלישית ואומרת, חלק מהדברים כן תמה, חלק מהדברים לא תמה, זה לא נקרא הכרעה, זה נקרא בעצם דעה שלישית. דעה שלישית. ואנחנו לא פוסקים הלכה כמו הדעה השלישית. אם כן, מדוע כאן ראינו שאדרבה רבי פסק הלכה כמו הדעה השלישית? כך משיבה הגמרא, אמר ביעקב הרידי, הם לא פסקו כך כי הם רצו להכריע לכתוב איזה דעה ממוצעת בין שתי הסברות. אלא הם אמרו כך קיבלנו מרבותינו איש עם פי איש עד שלושת הנביאים האחרונים שהיו לישראל שכיהנו בתחילת ימי הבית בית המקדש שני שזה חגי זכריה ומלאכי. והיות שאמרו דברי מכוח הקבלה לכן הוכרעה ההלכה כמותם. על אלו הנזיר מגלח. על אלו דרשה למעוטי עצם כסעורה ועל מגעו ועל מסעו אין ועל אהילו לא. על ידי שפה למעוטי אבן הסחוכית. הגמרא שואלת במשנה בדף ממתת עמוד ב', אנחנו אומרת המשנה שמה על אלו תומעות הנזיר צריך לגלח עליהם, והמשנה מתחילה למנות על המת, על כזית מן המת וכו'. המשנה מסיימת על אלו הנזיר מגלח ומזה בשלישי וכו'. מדוע התנא מדגיש על אלו פעמיים, מה הוא בא לשלול? אומרת הגמרא, הוא כתב על אלו דרשה בשביל לומר שבדברים האלו שהוא הזכיר בדבריו, אז אכן הוא נטמע בהם בין אם הוא נגע בתומעה הזו, ובין אם הוא רק היה באוהל אחד יחד עם התומעה הזו. אבל לגבי עצם כסעורה, אכן אם האדם היה באותו אוהל, או שהוא עצמו האהיל על עצם קטנה של מת בגודל של סעורה, הרי שהוא לא נטמע ואינו מגלח. אבל אם הוא נגע באותה עצם של המת, אף על פי שהיא קטנה בגודל של סעורה, אכן הוא נטמע. לכן תנא אומר על אלו, בא לשלול את העצם כסעורה. ומה שכתוב כאן על אלו בספר, זה בא לשלול את אבן הסחוכית, נראה את זה בהמשך, שכאשר יש כמה אבנים בולטות מהכותל של החצר לכיוון רשת הרבים, והיה תומע תחת אחד מהם ויש לנו ספק האם הנזיר עבר תחת אותו המקום, עד אם מקרה שכזה, מן התורה, האדם טהור. חכמים תימאו אותו, אבל לגבי נזיר אינו צריך לגלח, ולכן התנא אומר על אלו מגלח. להפוקי אבן הסחוכית, אבן שמסוחכת, בזה הוא לא צריך הנזיר לגלח. אמנם, באמת הדברים האלו נזכרו במפורש במשנה, גם עצם כסעורה, שהיא לא מתאמה באוהל רק מגע ומסע, וגם אבן הסחוכית, נזכר משנה לקמן. אף כן, דרכו של התנא לומר דין לפעמים ברמז, ולאחר מכן לכתוב את הדברים בהרחבה בצורה מפורשת יותר, ככה כותבים התוספות. וחצי קו עצמות. חצי קו עצמות אין, רוב העצמות לא, הכידמי. אלי מדעית בהון עצמות כסעורה, טיפוק להם משום עצם כסעורה, אלא דיחמח יחמוחה. מהמשנה שאמרה חצי קו עצמות, מוכח מזה שאם זה למשל רק רוב הקו עצמות, אז זה לא מתמם. משמע שייתכן שאפילו אם זה היה במגע או מסע, גם כן לא יתמם. יש מציאות, יכול לקרוא כזה דבר. שואלת הגמרא, איך מדובר כאן? אם העצמות האלו הם קצת גדולים, שדיינו יש בהם בגודל של סעורה, הרי בוודאי שעצם כסעורה מתאמה במגע או מסע. אלא ודאי, כאן מדובר שאם לקחו את העצמות האלה וטחנו אותם, ממש כמו קמח, שזה אפילו אין בכל חתיכה בגודל של סעורה, הרי מצב שכזה, אם יש שם חצי קו, זה מתאמה. ואם זה פחות מחצי קו, הרי שזה אינו מטמא אפילו לא במגע ומסע. תוספות כאן מסבירים, מרחיבים קצת הדברים, איך ההוכחה של הגמרא שהמקשן הוכיח שאכן אינו מטמא אפילו מגע ומסע. מי שרוצה לראות הרחבת הדברים, יראה את זה בתוספות. על עבר מן המת ועל עבר מן החי שיש עליהן בשר כראוי. למדנו המשנה שאם יש עבר קטן מאוד של המת, או אפילו עבר מן אדם שחי, שנחרט ממנו ברמינן, אם יש על זה חתיכת בשר, שאם הדבר כזה בשר באדם חי, הרי שאותו עבר היה יכול להמשיך לחיות. הרי שהדבר הזה הוא מטמא אפילו באוהל. מדייקת הגמרא, אין עליהן בשר כראוי, מי, אבל אם על אותה עצם, אותו העבר, אין מספיק בשר. הבשר נקלף, נרכב, שככה שאילו היה כזו עצם שבלי בשר באדם חי, העבר הזה לא היה יכול לחיות. השאלה היא מה הדין, עד כמה זה מתאמר. מבארים התוספות, מדובר כאן כאשר אין באותה עצם בגול של שעורה, אלא עבר קטן מאוד פחות מעצם כשעורה. השאלה היא, האם מצב שכזה זה מתאמר במגע או מסע או לא? רבי יוחנן אמר, אין הנזיר מגלח עליהן. כיוון שהעבר הזה כל כך קטן, אז זה לא מגלח, כלומר אפילו מגע או מסע זה לא מתאמר. ריש לקיש אמר, הנזיר מגלח עליהן. רבי יוחנן אמר, אין הנזיר מגלח עליהן, דהא קטני ברשה, על עבר מן המת ועל עבר מן החי וכו'. שיש עליהן כזית בשר, אין, אבל אין עליהן, לא. רבי שעמי לקיש אמר, מגלח, מדלה קטני בספה. אומר רבי יוחנן, מיני לי להוכיח שאכן הוא לא מגלח. הרי כתוב מפורש המשנה, שמתי הנזיר מגלח, דווקא אם יש עליהם בשר כראוי, שאותו עבר היה יכול לחיות בכזו בשר שיש עליו. משמע מזה, שאם לא היה עליו בשר, אז זה לא היה מתאמה בכלל. ואילו ריש לקיש אומר, הרי תכף בדף הבא דף נון דלת, הנראה שמה שהמשנה מזכירה מהם הדברים שהנזיר לא מגלח. למה התנה לא הזכיר שמה? שאם יש עבר שאין עליו מספיק בשר, שאילו זה היה באדם חי, זה היה מחובר לאדם, הרי שזה בכל זאתו עבר לא היה יכול לחיות, אז חי גוונה לא מגלח, למה תנה לא הזכיר את זה שם? אלא על כוחך, שאכן יש מקרה שאותו העבר שאין בו את הבשר, אף כן הוא כן צריך לגלח. באיזה מקרה? במגע ומסע. לכן התנה לא הזכיר את זה במשנה לקמן. מכאן הוכחה לדבריי, ככה אומר רבי שמעון בן לקיש. ורבי יוחנן אמר לך, כל אחד משמע מכללה לקטני בספה. רבי יוחנן אומר לו, אכן אפילו במגע ומסע עבר כזה שאין עליו בשר, אם הוא קטן כל כך העבר הזה אין בו אפילו גודל עצם כשעורה, ואין עליו בשר, זה לא מתמה אפילו שהוא עבר שלם. אף כן, הוא לא מתמה. ואם תשאל אותי אם כן מדוע התנה לא הזכיר את זה במשנה הבאה, בתוך כל הדברים שהנזיר לא מגלח בהם, למה לא הזכיר גם עבר שאין עליו בשר? תשובה, היות שאפשר להבין את זה מתוך המשנה שלנו. כאן התנה אומר, על אלו הדברים הנזיר מגלח, על עבר שיש בו בשר כראוי. מזה אפשר להבין שאם אין בשר כראוי, אינו מגלח. לכן לא צריך לחזור שוב ולומר במשנה הבאה שאינו מגלח. אתה יכול להבין את זה לבד. מקשה גמרא דברי רבי יוחנן. נו וכי כל דבר שאפשר להבין אותו, אז התנה לא חוזר במשנה הבאה. כל אחד משמע מכללה לקטני בספה, כל דבר אפשר להבין אותו מתוך הדיוק, התנה לא חוזר שונה את זה בספה, והחציק רב עצמות דמשמע, חציק רב עצמות אין, רוב העצמות לא, וקטני בספה רוב העצמות, הטעם אילב רוב העצמות הווה אמינה, אפילו על מגעו ועל מסע עולם, להכי צריך למתנה רוב העצמות, דעל אהילן הוא דען הנזיר מגלח. אומרת הגמרא לכאורה, הנה, ראינו במשנה כאן כתוב חצי קו עצמות הנזיר מגלח. משמע מזה שרובע הקו הנזיר אינו מגלח. ובכל זאת ראינו משנה יקמן שהתנה כן הזכיר עלי דברים שהנזיר לא מגלח על רובע הקו. עונה הגמרא, שם נכון שהוא הזכיר על רובע הקו אינו מגלח, אבל שם בגלל שהוא רצה לחדש שם איזושהי הלכה. לומר שעל רובע הקו אינו מגלח דווקא כאשר הנזיר האהיל על רובע הקו. אבל אם הוא נגע, הרי שאכן באמת הוא כן מגלח. ולכן התנא חזר והזכיר את זה שם במשנה לקמן. אבל אילו באמת לא היה שום חידוש בדבר הזה, התנא אכן לא היה צריך להזכיר את זה כלל ועיקר. שם אם לא היה מזכיר את זה לקמן, הייתי חושב שעל פחות מחצי קו, דהיינו על רובע הקו, אינו מגלח כלל אפילו אם הנזיר נוגע בהם. וזה לא נכון. אם הוא נוגע, אכן הנזיר צריך לגלח. איך לומדים במשנה הבאה שאכן רובע הקו עצמות כן מטמא במגע? מבארים התוספות, כי במשנה הבאה כתוב ואוהל רובע עצמות. כלומר, הוא לא מטמא באוהל אם יש לו רובע עצמות. משמע, אבל במגע ומסע אכן כן מטמא. זה פירוש התוספות. לרמב״ם יש לו פירוש אחר בסוגיה. מקשה גמרא, והחצי לוג דם, דשמעת מינה, חצי לוג דם אין, רביעית דם לה, וקטני בשפה רביעית דם, הטעם להפוכי מדרבי עקיבא, כך גרסת תוספות. מקשה גמרא, הנה, חצי לוג דם למדנו במשנה, שאכן הוא מטמא, והנזיר מגלח. משמע מזה, שאם זה רק רביעית דם, אינו מגלח. ואם בשל מה אם כן התנה, הוא צריך לומר זה משנה הבאה, שרביעית דם אינו מגלח. כבר הבנו את זה מכאן? קושי על רבי יוחנן. בשיבה הגמרא, שם התנה בא להדגיש, כדי לשלול לדעת רבי עקיבא, שהוא סובר שאכן גם ברביעית הדם מגלח. את המילים הבאות, דאמר בעקיבא רביעית דם הבא משני מתים מטמא באוהל, לפי התוספות לא גורסים אותם. היי עבר מן המת, היכי דמי. איד איד בעצם כסעורה, מה התעמד רבי יוחנן? ואיד איד בעצם כסעורה, מה התעמד ריש לקיש? המלאך ריש לקיש, לעולם דליד בעצם כסעורה, ואפילו הכי רחמנה רבייה. שואת הגמרא, מחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, שאמרו שעבר שאין עליו בשר, אמר פי כן זה מטמא. מה מדובר כאן? אם מדובר שיש שם עצם כסעורה, ודאי שזה מטמא. הרי אפילו אם זה לא היה עבר שלם, רק חלק מתוך עצם, אבל זה גודל של סעורה, זה מטמא, הלכה ידועה, אם כמעט אמר של רבי יוחנן שמטהר. ואם נאמר שאכן אין שם גודל של סעורה, עצם כל כך קטנה, עבר כל כך קטן, אז כמעט אמר של ריש לקיש, הרי ידוע שאך ורק כסעורה, זה מטמא, לא פחות מכך. עונה ריש לקיש, נכון, מדובר כאן שאין בעצם הזו גודל של סעורה, אף פי כן אם זה עבר שלם, אף פי שאין עליו בשר. הרי שזה מטמא במגע ובמסע. ככה לומדים את זה מהפסוקים, רחמנא רבייה, כשבחור לימד אותנו את הדין הזה, שהפכה נתמע, מניין לנו. דתניא, יש שני פסוקים, יש פסוק שמדבר לגבי דברים שמטמאים באוהל, ויש פסוק שמדבר לגבי דברים שמטמאים במגע ומסע בלבד. אז בואו נסתכל. פסוק שאומר, וכל אשר יגע על פני השדה, באחל חרב או במת. מהלשון שהפסוק היה צריך לכאורה לומר, וכל אשר יגע במת שבשדה. מה זה על פני השדה? משמע שלא מדובר פה בנגיעה ממש, אלא בטומאת אוהל. מה זה אוהל? או שאדם נמצא יחד בתחת אוהל אחד, הוא והמת, או שאדם עצמו מאהיל מעל המת. אז אומר הפסוק, כל שיגע על פני השדה, זה המאהיל על פני המת. פסוק ממשיך ואומר, בחלל חרב. אם הכוונה היא בחלל באמת שלם, שמה צריך לומר את זה? הרי אפילו חרב לבדה, אם את המעבדה, אם זה המת עצמו. אלא בחלל, הכוונה היא זה עבר מן החי, ויש לעלות ארוחה. כלומר, אם נחרט, נחתך איזה עבר מן החי, שזה נעשה נחלל, כלומר הוא נחתך ממנו כאילו חלל. אם זה היה מחובר לאדם, החי, זה היה מעלה ארוחה. זה יכול להבריא ולהמשיך לחיות, אבל זה נחרט ממנו, אומר הפסוק שזה מטמא. הלאה, המשיך הפסוק ואומר, חרב, בחלל חרב, בחלל, אכפת לי איך האדם הזה מת, בכדור או בחרב או בחץ, למה הפסוק מדגיש חרב? אלומר, חרב הרי זו כחלל, דהיינו. ברזל שנגע במת, דינו שהוא נחשב אבי אבות הטומאה, כאילו זה מת עצמו. או במת, שמה התוספת של זה של הפסוק? זה עבר הנחלל מן המת, דהיינו אפילו עבר אחד שנחתך מהמת, גם כן זה מטמא אותו. או בעצם אדם, זה רוב העצמות, רוב עקב עצמות זה מטמא. או בקבר, זה קבר סתום. נסביר, יש הלכה ידועה תמיד שאם ישנו איזה מת, שיש מעליו ארון למשל, ויש תפח בין המת, לבין הארון, הרי שאני אומר שהטומאה היא לא בוקעת ועולה, אלא היא נשארת שם באותו חלל ולא יוצאת החוצה. אותו דבר אם הוא מת נמצא בתוך בית, ויש רוחב, יש גובה תפח בין המת לתקרת הבית, הרי שהטומאה נשארת שם ולא יוצאת החוצה. כל זה רק אם הארון הזה יש לו פתח מן הצד, אבל אם הקבר סתום מכל צדדיו, הרי שהטומאה מתפשטת בכל החלל הקבר, והיא בוקעת ועולה למעלה, וכן יורדת למטה. למה? מפני שהקבר הזה סתום. אז זה נקרא, או בקבר, זה קבר סתום. ממשיך הגמרא ואומר, דאמר מור, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. כל זה לגבי טומאת אוהל. ואילו לגבי נגיעה, אמר רב יהודה על כך, תניא שאין בו ברייתא. יש פסוק שמדבר לגבי טומאת מגע, וכל הנוגע בעצם או בחלל. מה הפסוק בא להגיד לנו? בעצם זו עצם כסעורה, או בחלל זה עבר הנחלל מן החי, נחלל כלומר נחתך מן החי, ואין בו להעלות ארוחה, שזה הוא לא מתמה באוהל, אבל מכל מקום הוא מתמה במגע או במת. זה עבר הנחלל מן המת, אם עבר הנחתך מהמת, גם כן הוא לא מתמה באוהל, אבל מתמה במגע או בקבר. אמר יש לקיש, זה קבר שיפני הדיבור, כלומר גם מתים כאלו שהיו לפני זמן מתן תורה, לא נאמר שהיות שהם קודם שיתנה תורה, קודם שניתנו דיני תומה ותהורה, אולי הם לא מתמים. פסוק בלמד אותנו שגם זה אכן מתמה במגע ומסע. עכשיו יש פה שאלה, שואל ריש לקיש, היי עבר מן המת, הכי דמי? מה הכוונת הפסוק שהוא צריך לומר לי, או באמת למד אותנו שגם עבר מן המת מתמה? אם מדובר כאן דעית בעצם כסעורה, אז זה כבר תחילת הפסוק שאמר הנוגע בעצם, שאכן אם יש עצם בגוש הסעורה זה מתמה. אלא ודאי דלית בעצם כסעורה, הפסוק בא לחדש כאן שאפילו אם אותו עבר הוא כל כך קטן, פחות מגודל של סעורה, אפילו אחי רחמנא רבי, אפילו אחי התורה באה וריבתה את זה ואמרה לנו שאותו העצם, למרות שהוא קטן כך, כיוון שזה עבר שלם מן המת, הרי שזה מתמה במגע. ואמר לך רבי יוחנן, לעולם דעית בה, ובעניין למגעו תנהו עניין למסעו. רבי יוחנן דוחה ואומר, לא, אם זה פחות מגודל של סעורה, הרי שאכן אינו מתמה כלל. אז אם תגידו שמה הפסוק צריך ללמד את הדבר הזה, יש לנו כלל, אם אינו עניין לגופות, אינו עניין לעניין אחר. כאן תורה בא להגיד אותנו, שאף על פי שלימדתי אותך שעצם כסעורה, נכון זה מתמה לגבי מגע, כמו שפסוק מתחיל בהתחלה, אחרי שיגע. כאן תורה בא ללמד אותנו, שאכן זה מתמה גם לגבי מסע. שאם האדם, אותו החי, נשא את העבר הזה, אף על פי שהוא לא נגע בו כלל, יש איזה דבר חוצץ ביניהם, איזה חתיכת קרש וכדומה, אף פי כן, כיוון שהוא נשא אותו, הרי שזה מתמה. ולעולם אומר לך רבי יוחנן, שאכן לעניין זה שהוא פחות מכסעורה יתמה, אינו מתמה אותו עבר, זו דעת רבי יוחנן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.